שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת מטות מסעי, תש"פ, שלושת השבועות שבין המיצרים. איש כי ידור נדר להשם, או יישבע שבועה לאסור יסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. וכאן אנחנו רואים את הכוח שיש לדיבור. האדם מדבר, מקודם זה היה בהמה שהייתה חולין, הוא רק אמר כמה מילים, הרי זו עולה והבהמה נהייתה קדושה, ומי שמועל בה חייב מיתה. הכוח של הדיבור שהקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם, רואים אותו מפה. אדם על עשה נדר, ואם הוא לא משלם אותו, אז רחמנא ליצלן כתוב שבעוון נדרים אשתו ובניו של אדם מיתים, שלא נדע מצרות. אז הכוח של הדיבור הוא חזק מאוד, אלא שהוסיף לי הרב בן חיים משהו יפה ביותר. כתוב דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. אז שואלים, מה פירוש הכל הבל? הכל הבל? מה, כל מעשה בריאת העולם זה הכל הבל? איך אפשר להגיד דבר כזה? ויש בזה הרבה מאוד תירוצים. אחד מהתירוצים זה שכמו ההבל שעולה מהתנור, עולה תמיד למעלה, כך כל המעשים של האדם עולים למעלה. ולכן צריך לעשות מעשים טובים. אבל הרב בן חיים הולך עם העניין של קדושת הדיבור, והוא אומר, הרי חזל אומרים שכל העולם כולו על מה מתקיים? על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. ממילא, הבל הבלים הכל הבל. הכוונה שבזכות ההבל של פיהם של תינוקות של בית רבן, בזכות זה קיים כל העולם. הוא מוסיף כמה פעמים המילה הבל מופיעה בספר קהלת, 30 פעם, כמו האות למד, גימטריה של למד, 30. למה? להגיד לך, למד זה לימוד התורה. שהכל הבל, הכל תלוי בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן, שבאים לחיידר, לתלמוד תורה, ולומדים תורה, וכבר מכיתה, עוד לפני כיתה א', מתחילים ללמוד את האותיות הקדושות של האלף ב', ומתחילים עם תפילה, מודה אני לפניך, ואת הברכות. זה מה שמחזיק את כל העולם כולו. הכל הבל, הקדושה של הדיבור. זה הכרח שהקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם, ועם זה יכולים לרדת עד למטה למטה, עם לשון הרע ורחילות וכל מיני דברים כאלה, ואפשר לעלות עם זה גבוה גבוה, הכל הכל תלוי בהבל של הפה. מיד אחרי פרשת הנדרים, מתחילה התורה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. ובני ישראל, כמה אנשים יצאו למלחמה? 12,000, כלומר 1,000 לכל שבט, כולל שבט לוי. אז איך זה יצא 12,000? לכאורה זה יוצא 13,000. אז מתרצים שאפרים ומנשה הפכו להיות חזרה שבט אחד בעניין הזה. כן, יש תירוצים נוספים. למשל, כתוב אחרי זה, וימסרו מאלפי בני ישראל. מה אומר רש"י? למה וימסרו? כי יביכול זה בעל כורחם. אומר רש"י, שלהודיעך שבחן של רועי ישראל כל זמן שהם חיים. אז מה אומר משה רבינו? עוד מעט הוסקלוני. אבל כיוון ששמעו שמיטתו תלויה במלחמה הזאת, פתאום אף אחד לא רוצה לצאת למלחמה, והיו צריכים לקחת אותם בעל כורחם. למה? כי הם רצו שמשה רבינו יישאר. מה כאן השבח הגדול? השבח הגדול הוא שכשהוא חי, אז הוא אומר עוד מעט הוסקלוני. למה? כי הוא הוכיח אותם, כי הוא עשה את התפקיד שלו, עם כל הנאמנות לקדוש ברוך הוא, ולעם ישראל. ומה החידוש כאן? שעם ישראל, למרות שעוד מעט הוסקלוני, אבל הם ידעו את האמת שהוא עושה את זה בגלל שהוא אוהב אותם. משל למה הדבר דומה? אדם כועס על הבן שלו. למה עשית? למה זרקת? למה ככה? למה ככה? על הבן של השכנים אתה גם עושה את זה? לבן של השכנים נתת פעם מכה? לא, למה לא? כי הבן שלי זה שלי. אני אחראי עליו, אני אוהב אותו, אני רוצה שהוא יצא בן אדם, אז אני עושה. ככה רועי ישראל. נכון שזה כואב שהוא צועק, נכון שזה כואב שהוא מוכיח, ולכן עוד מעט הוא סקלוני. אבל הם יודעים את האמת, הוא עושה את זה מרוב אהבה. ולכן כששמעו שהמלחמה הזאת, אחריה מיד ימות משה רבינו, אז אמרו אם ככה, לא רוצים לצאת למלחמה. כי הם ידעו את האמת שהוא אוהב אותם. אז זה הרש"י על וימסרו מאלפי בני ישראל. אבל, אומר האדמו"ר מגור האמרי אמת, שבט לוי הרי גם יצאו פה למלחמה. ואם שבט לוי היו מסרבים לצאת, אז מה היו אומרים? בטח שהם מסרבים. כי הם יודעים שאחרי משה רבינו, אז הנשיא, המלך, כבר לא יהיה מהשבט שלהם. לכן הם לא רוצים לצאת. לכן שבט לוי יצאו בשמחה. וכל ה-12,000 האחרים, אותם היה צריך לקחת בכוח, וימסרו מאלפי בני ישראל. 12,000. באמת היו 13,000. אבל מי יצאו בעל כורחם? רק 12,000, כי האלף של שבט לוי יצאו בשמחה שלא יגידו שהם לא רוצים לצאת כדי להפסיד את הנשיא, את המלך של עם ישראל. כך מתרץ האמרה אמת. על כל פנים, יש כאן וורט מאוד מאוד יפה של הרב ישראל מאפטה. והוא אומר ככה. יש גמרא במסכת חולין בדף קט, הגמרא אומרת שכל מה שאסר לן רחמנה, יתיר לנו כנגדו. כלומר, קדוש ברוך הוא אסר עלינו לאכול דם, אבל הוא יתיר לנו לאכול כבד. כבד זה האיבר בגוף שמייצר כל הזמן דם. ממילא הטעם של כבד הוא דומה לטעם של דם. אז אסר לנו דם, אבל יתיר לנו כבד. אסר לנו בשר בחלב, והתיר לנו לאכול את העתינים של הפרה. אסר לנו חזיר, והתיר לנו שיבוטה. אומר רש"י שם, דג שיבוטה, יש לו טעם של חזיר. אז הקדוש ברוך הוא התיר לנו כנגד זה, משהו דומה. אסר לנו אסר לנו אשת אח, אבל התיר לנו כנגדה יבמה. במקרה של האח מת בלי ילדים, אז כן צריך להתחתן עם אשתו. ועל זה הדרך, כל דבר שאסר לנו, יתיר לנו כנגדו. מוסיפים בעלי המוסר, אסר לנו דברים בתהילים, יתיר לנו דברי תורה. מוסיף הבעל שם טוב, אסר לנו כפירה בקדוש ברוך הוא. ומאיפה הוא יתיר לנו כפירה? אז אומרים בשם הבעל שם טוב, שבא אליך חבר ואומר תעזור לי, אז תהיה כופר, אל תגיד לו השם יעזור. לא, אין השם, אתה תעזור. אז יתיר לנו כפירה. ככה אומרים בשם הבעל שם טוב. אבל עכשיו מוסיף האדמור בישראל מאפתה, היי הוא אומר דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא אסר לנו להיות מויסר. אסור למסור. מתי הוא יתיר לנו להיות מויסר? אומר כאן. למה? שהרי משה רבינו אמר, תביאו לי אנשים צדיקים שיצאו למלחמה הזאת. כמו שרש"י אומר, אנשים צדיקים. אז מי יבוא? יבוא בן אדם יגיד, שלום הרב, הנה אני הצדיק שבאתי להילחם. מה, לא שייך בכלל. אלא מה? כל הצדיקים הלכו הצידה ואמרו, טוב, אנחנו הרי לא צדיקים, אז שילכו אלה שהם צדיקים. באו החברים שלהם, בני ישראל, ומסרו אותם בעל כורחם, וכאן, וימסרו, כאן יתיר לנו להיות מויסר. הקדוש ברוך הוא אמר, ותביאו לי את הצדיקים, והחברים שלהם היו המויסרים, להגיד, הנה זה הצדיק, אותו תיקחו, הוא ראוי לצאת למלחמה, יחד עם פנחס. עד כאן מהאדמו"ר מאפטה. ועכשיו, נעבור לחלק הבא של הפרשה, שזה הנושא של הגעלת כלים. יצאו למלחמה, וכשחזרו, אז אלעזר הכהן הוא אמר להם את הפרשה של עגלת כלים בשם משה רבינו. אלא מה? אז למה משה רבינו בעצמו לא אמר את זה? התשובה היא שמשה רבינו בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. כי כשהם חזרו מהמלחמה, הם הביאו איתם שלל וגם נשים שהם שבו שם. ועל זה כתוב שם, ויקצוף משה על פקודי החיל. אחי, ייתן כל נקבה? הן הנה היו לבני ישראל למעול מעל בהשם. מה עשיתם? הרי כל הבעיה שלנו הייתה בגלל נשים שבאו לחס חלילה להחתיא את ישראל. מה השארתם אותם לחיות? כיוון שמשה רבינו קצף עליהם, ממילא הוא שכח את ההלכה של הגלת כלים, ואלעזר אמר את ההלכה הזאת בשם משה רבינו, אבל משה רבינו עצמו לא אמר את זה. אז בנושא הזה של הגלת כלים, יש לנו להוסיף היום שני דברים. אחד, התורה אומרת, אך את הזהב ואת הכסף ואת האופרת, כלומר כלי מתכות, צריך להגעיל אותם. מה זאת אומרת? לא מספיק לטבול אותם במקווה, אלא כיוון שהם משומשים, ואתה רוצה לקחת כלי שגוי ישתמש בו, ישתמש בזה לטרף. אז צריך להגעיל אותו. כבולעו, כך פולטו. אם זה דבר שבא באש, תעבירו באש. כמו למשל, השיפוד, הוא בדרך כלל משתמשים בו בתוך האש, אז צריכים גם לעשות לו ליבון בתוך האש. אם זה דבר שהוא מתכת, אז משתמשים בו לבישול. אז גם ההגעלה שלו היא על ידי בישול. ואם זה כלי שמשתמשים בו בקר, אז גם ההגעלה שלו היא על ידי קר. זה מה שכתוב בפסוקים. אבל למה כתוב כאן אך את הזהב? מה בא למעט? תמיד אנחנו יודעים שכל מקום שכתוב אך או רק, זה בא למעט. מה בא למעט פה האך הזה? אומר רש"י, להגיד לך שאך את הזהב תיקח, ואם יש עליו לכלוכים, או שיש עליו חלודה, אז אתה צריך קודם כל לנקות את החלודה, ורק אחר כך להגעיל. זה המיעוט של אך. ועל זה יש סיפור מאוד יפה. בשואה היה יהודי שקראו לו רב ישראל יצחק קיהן. הוא היה חסיד פיאסצנה. מי שיודע, האדמור מפיאסצנה היה אחד מהקדושים אשר בארץ. בגטו ורשה הוא עוד מסר כל שבת דרשה ורשם את הדרשות שלו, ובסוף הוא ראה שמפה לא יוצאים חי, אז הוא קבר את הדרשות בתוך האדמה, והשאיר פתק שמי שימצא את זה, שיביא את זה לאיזשהו יהודי, ככה הוא כתב, תביא את זה ליהודי והוא ישלם לך על זה. אם לא יישארו יהודים בכל העולם, ככה הוא כתב, אז תביא את זה לירושלים, בירושלים בטח יהיו יהודים. כך היה אחרי המלחמה, גוי פולני מצא את זה, והביא את זה לחייל אמריקאי יהודי, והוא באמת שילם לו על זה, וככה התפרסם הספר אש קודש. בכל אופן, היהודי הזה רב ישראל יצחק קיהן, הוא היה חסיד פיאסצנה, והוא היה באושוויץ, ומשם לקחו אותו למחנה עבודה קטן, בשם קלטווסר, אני יודע, משהו כזה. היו שם בסך הכל 300 יהודים, ויום אחד המפקד אמר לו שייכנס לעבוד במטבח. עכשיו, לעבוד במטבח זה חלום. למה? מצד אחד, העבודה לא כל כך קשה, כי מחוץ למטבח מה עשו? עשו פסי רכבת. אז להרים את המתכות הכבדות העצומות האלה, זה עבודת פרך. אבל במטבח העבודה בדרך כלל יותר קלה. חוץ מזה, במטבח יש סיכוי טוב שאתה גם יכול לקחת משהו מהצד לאכול, אז זה עוד משהו שהוא כדאי. בכל אופן, היהודי הזה הגיע למטבח, הוא ראה שהמטבח קטן, סגור, וריח נורא של אוכל רקוב ושמן שרוף דבוק לכלים. אז הוא הבין שמכסת האוכל מחושבת על גרגיר האפונה הקטן ביותר, וכבר היה עדיף ללכת לעבוד בפסי רכבת. אבל הוא התפלא למה הכלים כל כך משומנים. אז אמר לו שם הנאצי, מה אתה רוצה שיאכלו פה חלודה? אתה צריך לשמן את הכלים. מה עשה היהודי הזה? הוא התחיל לשמן את הכלים ולעשות מה שאמרו לו, אבל כל יום הוא גנב קצת שמן ושם בתוך התנור, הוא רצה שישאר לו קצת. יום אחד הוא כבר הצטברה לו איזה כמות, הוא רצה לשתות את זה, לשמן את העצמות שלו בתוך הגוף. אבל הוא בא, הוא רואה שאין. והנאצי הגיע ואמר לו, חשבת שלא נתפוס אותך על שגנבת? עכשיו תבוא איתי. והזמינו את כל המחנה, והעלו אותו על הגרדום. והנאצי אומר לו, זהו, אתה עכשיו הולך למות. היהודי הזה, שמו לו כבר את החבל על הצוואר, הוא התחיל, עצם את העיניים, והתחיל לחשוב, נו, עוד מעט אני עובר לעולם שכולו טוב. שם אני אפגוש את המשפחה שלי, שם אני אפגוש את האדמור שלי, את האדמור מפיאסצנה, השם ינקום דמו. והוא כבר מחכה לזה, והוא ככה מחייך לעצמו. ופתאום, הנאצי אומר, לך מפה. והוא ככה פותח את העיניים, הוא היה בטוח שהוא כבר נמצא בגן עדן. פתאום הוא רואה את כולם פה, הנאצים פה, מה קורה? אז אמרו לו ללכת, הוא הלך. ואחד מיושבי המחנה היהודים אמר לו, תגיד, איך היה לך אומץ? אז אמר לו, אומץ? למה אומץ? הוא אומר, מה, אתה צעקת? מה, אני צעקתי? לא זוכר, מה אני אמרתי? אמר לו, מה, אתה לא זוכר מה אמרת? אתה צעקת, אתם משמנים את הסירים, מורידים את החלודה מהסירים, אבל מה יהיה עם החלודה שלי? מה יהיה עם החלודה שלי? ככה לבוא לעולם הבא? זה מה שאתה צעקת. אני לא זוכר שצעקתי דבר כזה. אבל סופו של דבר, זה מה שהציל אותו, למה שהגויים מסתכלו עליו, הנאצים מסתכלו עליו על משוגע. ועזבו אותו, הורידו אותו מהגרדום. ככה יהודי צריך להסתכל על הדברים. כן, בעגלת כלים אסור שיהיה חלודה. אז על הסירים אסור שיהיה חלודה. ומה איתנו? למה עלינו שיהיה חלודה? צריך לנסות להוריד את החלודה גם מעצמנו. החלודה זה כמובן עבודת השם שאנחנו עושים בלי לחשוב. זאת אומרת, עבודת השם שנעשית כמצוות אנשים מלומדה, אני מתפלל כי אני דתי, אני מניח תפילין כי אני דתי, אפילו הולך ללמוד תורה כי אני דתי. לא מחשבה מה אני עושה עכשיו. לא מחשבה שהנה אני בא לבית הכנסת, אז עכשיו אני פה נמצא בבית השם. לא. יש לי חבר הרב דניאל רוזנבוים, אז הוא הראה לי השבוע בדרשות חתם סופר, שלמה בבית ראשון היה כל כך עבודה זרה קשה. אז הוא אומר פשוט מאוד, מפני שלא היה לא היה בתי כנסת, היה רק בית מקדש. לעומת זאת, האמוריים, הגויים, היה להם בכל מקום את הבית עבודה זרה שלהם. היו משתחווים שם, היו לנו לא, להבדיל, כן? אנחנו, היה לנו רק את בית המקדש, וחוץ מזה, אין לך 100 ברכות בכל יום, עוד לא היה. אנשי כנסת הגדולה הרי תקנו את הנוסח של 100 ברכות, את הנוסח של התפילה, לא היה כל זה. אז היה כל כך עבודה זרה קשה, כי רצו ככה להיות. אחרי זה בבית שני, הרי בתחילת בית שני כתוב, מסכת יום, הדף סמכתת, שאנשי כנסת הגדולה ביטלו את היצררה של עבודה זרה. אז מה עושים אבל? אז הם תקנו לכל בני ישראל שיהיה בתי כנסת, ויהיה לנו תפילות. אז זאת אומרת, קוראים לזה בית מקדש מעט. נכון, אין לנו בית מקדש, יש לנו בית מקדש מעט. אני אומר, החלודה שלנו זה שגם לבית הכנסת אנחנו הולכים, כי רק כי אנחנו דתיים. אם היינו יכולים לנסות להשתפר גם במחשבה, זאת אומרת, אני בא לבית הכנסת, אני בא לבית השם, בית מקדש מעט. אדם, הוא אמר לי הרב דניאל רוזנבוים, אדם נוסע למירון, יש לו נסיעה של 3-4 שעות, אז הוא יודע לכבד את המקום. אבל בית הכנסת? אבל בית הכנסת זה גם אותו הדבר, זה בית מקדש, בית מקדש מעט. נכנסים פה לבית השם, יש פה השראת השכינה. ככה אנשי כנסת הגדולה, תקנו. זה, אם היינו חושבים ככה, היינו מורידים מעצמנו את החלודה, אז היינו מתייחסים אחרת. אז אם אדם רואה קריאת התורה, אז בשולחן ערוך כתוב שהקורא הוא משה רבינו, והעולה הוא עם ישראל, והגבאי הוא מזמין, התפקידים הם גדולים מאוד, רק שוב, כל כך אנחנו רגילים, אז עושים את זה ולא שמים לב, ויכולים אפילו לפטפט באמצע, אבל אם היינו יודעים שזה בית השם, והשראת השכינה פה נמצאת, והקדוש ברוך הוא, ועכשיו זה מתן תורה, וקוראים בתורה, ומי היה מעיז לפתוח את הפה בכלל? טוב. יש לנו מה להשתפר, להוריד את החלודה מעצמנו. אם האסירים מורידים חלודה, כל שכן מעצמנו צריכים לעשות, להוריד את החלודה. דבר נוסף בעניין הגלת כלים, בזוהר הקדוש, אני מקריא מזוהר הנגלה, כן? זוהר הנגלה, זאת אומרת, החלקים בזוהר שהם מדרשים, ולא סתרי תורה, וגם אני מקריא את זה מחומש, הזוהר הנגלה, שזה כבר מתורגם לעברית. וכך הוא כותב, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש, ותהר. אומר רבי יהודה, מתוך תעניתו של אדם, נחלשים איבריו, וגובר עליו האש. ובאותה שעה, צריך להקריב חלבו ודמו באותו האש, והוא הנקרא מזבח כפרה. וזהו שרבי אלעזר, כאשר היה יושב בתענית, היה מתפלל ואומר, גלוי וידוע לפניך השם אלוקי ואלוקי אבותי, שהקרבתי לפניך חלבי ודמי, והרתחתי אותם בחמימות חולשת גופי. והיא רצון מלפניך, שיהיה הריח העולה מפי בשעה זו, כריח העולה מהקורבן באש המזבח, ותרצייני. נמצא אומר הזוהר, שהאדם הוא מקריב בתעניתו החלב והדם, והריח שעולה מפיו הוא מזבח כפרה, ולפיכך תקנו התפילה במקום הקורבן, וכמו שאמרנו, אמר רבי יצחק, מכאן והלאה, נאמר, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר. אמר רבי יוסי, כשהיה בית המקדש קיים, אדם מקריב קורבנו בעניין זה, הוא מתכפר לו. עכשיו, תפילתו של אדם מכפרת לו במקום הקורבן. אנחנו עוברים קצת לפרשת מסעי, וכאן התורה מונה את כל החניות והנסיעות שאפסו אבותינו במדבר, שזה בסך הכל 42 חניות ונסיעות, ובין השאר כתוב, ויחנו באלוש. מה זה אלוש? שם הם קיבלו פעם ראשונה מן. אז בבעל התורים כתוב, בזכות מי קיבלו את המן? בזכות שרה אימנו. שעליה כתוב שאברהם אבינו אמר לה לושי ועשי עוגות, אז כאן ויחנו באלוש, בזכות לושי ועשי עוגות, הם קיבלו את המן. כך אומר בעל התורים, והוא מוסיף, ההסבר שם, יש ספר עם הסבר על הבעל התורים, אז הוא אומר שכתוב במדרש שהמן, הי מם נון, זה גימטריה עסקה, והרי שרה אימנו שמה עסקה, ובזכותה קיבלנו את המן. אחר כך כתוב, ויחנו ברפידים, ואנחנו יודעים שרפידים זה המקום שבו הרפו ידיהם מן התורה, אז על זה סיפור מאוד יפה, פעם המגיד מדובנה אמר לגאון מווילנה, כך מספרים, המגיד מדובנה אמר לגאון מווילנה, הלוואי שיהיה לי יצר הרע של הרב, ולא את היצר טוב שלי. שאל אותו הגאון, מה אתה מתכוון? אז הוא אמר, אני אסביר. מה היצר הרע של הגאון מווילנה? הגאון מווילנה 24 שעות ביממה חושב על הקדוש ברוך הוא, חושב בלימוד התורה, רק קדושה וטהרה כל היום וכל הלילה. אז ממילא מה היצר הרע של הגאון אומר לו? תשמע, צריך גם קצת בריאות לחשוב, אל תעשה כל הזמן תתאמץ, אולי כדאי שתשכב קצת לנוח. אתה יודע מה, 10 דקות ביום, תשכב קצת, לא, תפסיק להתאמץ כל הזמן. זה היצר הרע של הרב, אמר לו המגיד מדובנה. נו, ומה היצר טוב שלי? היצר טוב שלי אומר לי, נו, מה קורה איתך רב ינקב? צריך גם ללמוד משהו, לא? קצת עביד עשה שם, נו, אולי תשב חצי שעה ללמוד. אמר המגיד מדובנה לגאון מבילנה, זה מה שהתכוונתי. היצר הרע של הרב, הלוואי על כולנו, והיצר טוב שלי, אוי ואבוי לנו. ככה מסופר, אבל הגאון מווילנה ענה לו על זה, מה אתה יודע? אוי ואבוי עם היצר הרע שלי, מה אתה יודע? ככה מסופר שהגאון מווילנה ענה לו. מה פירוש? הפירוש הוא שלכל אחד יש את היצר הרע שלו, וכתוב שכל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו, מה פירוש? כשנהיה גדולים, נבין מה פירוש. אבל בכל אופן זה מה שכתוב, והגאון מבין לזה מה שאמר לו, אוי ואבוי עם היצר הרע שלי. מה אתה מבין? מה אתה מבין? אחר כך כתוב, היסעו מהר שפר, ויחנו בחרדה. אז כאן יש הסבר חסידי מאוד מאוד יפה, שאומר כך, יש גמרא במסכת שבת בדף פיתת, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, בניך חטאו לי. אומר לו אברהם אבינו, ימחו על קדושת שמך. ככה, אומר הקדוש ברוך הוא, אז אני אלך ליעקב. בא ליעקב אבינו, אומר לו, בניך חטאו לי. אומר יעקב, ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, לא בסבי עצה ולא בסבי עצה ולא בדרדקי. הוא גם לא אומר כלום. אז אני אלך ליצחק, הוא הולך ליצחק, אומר לו, בניך חטאו לי. אומר לו יצחק, ריבונו של עולם, קודם כל זה לא הבנים שלי, זה הבנים שלך. חוץ מזה, כמה זמן כבר בן אדם חי? 70 שנה? מתוך זה עד גיל 20, אתה הרי לא מעניש. עונשי שמיים. אז מה אם ככה נשאר רק 50 שנה? חצי מזה, זה לילה. נשאר רק 25 שנה. חצי מתוך ה-25, צריך להוריד בגלל שזה מייחל וצלויי ובית הכיסא. אדם צריך לאכול, להתפלל וגם בית הכיסא, אז נשאר רק 12 וחצי מתוך 70, בוא לא נעשה מזה עניין, תמחל להם. זהו, זה מה שכתוב בגמרא. יוצא שלעתיד לבוא, מי ילמד עלינו סנגוריה? לא אברהם, לא יעקב, אלא רק יצחק. כך משמע בפשטות של הגמרא. אמנם, המהרש"א אומר, מה הפירוש שאברהם ויעקב אמרו, ימחו על קדושת שמך? איך הם אומרים דבר כזה? אלא הכוונה, ימחו, האבונות ימחו על קדושת שמך, כמו שנאמר, והצילנו וחפר על חטאותינו למען שמך. איי, אז למה הקדוש ברוך הוא לא אהב את התשובה הזאת? כי הוא רצה שילמדו זכות על עם ישראל בפירוש ולא ברמזים. טוב, מצוין. על כל פנים, למדנו מפה שאברהם ויעקב אומרים דברים לא ברורים, ויצחק הוא המלמד סנגוריה הגדול. עכשיו, אברהם אבינו, כתוב בגמרא במסכת פסחים, שאברהם אבינו קרא לבית המקדש הר, שנאמר, אשר יאמר היום בהר השם יראה. עוד גמרא. הגמרא אומרת, שופרי דיעקב אבינו מעין שופרי דאדם הראשון. כלומר, אדם הראשון יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אין ספק שהוא היה הכי יפה בעולם, כי הקדוש ברוך הוא זה שברא אותו. והיופי של יעקב אבינו היה מעין היופי של אדם הראשון. דבר שלישי, יצחק אבינו, מה מידתו? פחד, חרדה, יראת שמיים, זה מידתו של יצחק. מילא עכשיו, תראה איזה יופי כתוב כאן, ויסעו מהר שפר, ויחנו בחרדה, ויסעו מהר, זה אברהם אבינו שקרא לבית המקדש הר, ויסעו מהר שפר, גם יעקב אבינו, שהוא שופרי די יעקב, מעין שופרי די אדם הראשון, אז מהם נסענו, לאן הגענו לחרדה, ויחנו בחרדה, זה יצחק אבינו, שהוא ילמד עלינו זכות, ובזכותו הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בקרוב. נספיק עוד משהו, שני דברים אולי. אחד, זה שהשבוע יש לנו בפרשה את היורצייט של אהרון הכהן, שכתוב שהוא נפטר בראש חודש אב, זה היורצייט היחיד שכתוב בתורה, אז הוא נפטר בראש חודש אב, אבל המיוחד כאן, זה שאנחנו יודעים שבאושפיזין בסוכות יש לנו את אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד ושלמה. איך משה ואהרון נכנסו שם לפני יוסף? הרי יוסף הוא בהיסטוריה היה לפניהם. והתשובה היא, אז אומרים, היורצייט של אהרון הכהן השבוע יחול באיזה יום? בראש חודש, ביום רביעי. בשנה הבאה בסוכות, האושפיזין של אהרון יהיה ביום רביעי. אותו הדבר היורצייט של משה רבינו. מתי שיוצא היורצייט שלו, לשנה הבאה יהיה האושפיזין שלו באותו היום. וזה גם רמוז בפסוקים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אבל זה הסיבה שההופכים שמשה והארון, ואחר כך יוסף, באים באושפיזים. דבר אחרון, יש לנו בסוף הפרשה סימן, כן? תמיד בסוף פרשה, כל אחד יכול לפתוח חומש ולראות, בסוף פרשה יש את מניין הפסוקים. ואחר כך, לא רק אומרים את מניין הפסוקים, אלא כתוב שם גם איזה רמז, למשל, אם יש 101 פסוקים בפרשה, אז אומרים, הסימן הוא מיכאל. מיכאל בגימטריה זה 101. תמיד יש איזה מילה או שתי מילים שהם רמז על הגימטריה של המספר הפסוקים. בסוף פרשת מסעי, התורה, אז כתוב שם בסוף את המספר הפסוקים, והרמז הוא מחלה חולה, שם ישמרנו. זה רמז? מחלה חולה? אמר רב חיים קניבסקי, לא. הרי בסוף פרשת מסעי כתוב שבתהיינה בנות צלופחת בן חפר, מי הם היו? מחלה ונועה וחוגלה ומלכה ותרצה, לבני דודיהן לנשים. אז היה חתונות. אז מחלה היא הייתה רוקדת בחתונות. מחלה חולה, חולה מלשון לחולל מחולות. לא כוונה חס חילה שהיא חולה, אלא מחלה מחוללת, רוקדת בחתונות. זה הסימן. ומה שנוגע לנו, כאן כתוב, ותהיינה מחלה ונועה ומלכה, ובסוף תרצה. ואילו בפרשת פנחס, תרצה מופיעה השנייה. למדנו מפה שכולן שקולות, אלא שבפרשת פנחס מנו אותם לפי הגילים שלהם, ובפרשה שלנו לפי החשיבות שלהם. אז כולם היו צדיקות, אבל תרצה כנראה בין הצדיקות האלה היא הייתה הכי פחות צדיקה. כי קודם היא מופיעה מבחינת הגיל היא שנייה, ומבחינת הצדיקות היא מופיעה אחרונה. אז ממילא רואים שתרצה הייתה פחות צדיקה מאחרות, למרות שכולן היו צדיקות. אומר על זה רבינו האלשיך הקדוש, בפרק ג' של שיר השירים כתוב, על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי. כנסת ישראל אומרת, ריבונו של עולם, איפה אתה? והקום ענה והסובבה בעיר, בשווקים, ברחובות, אבקשה את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. מצאוני השומרים, מיקוני פצאוני, הגויים מרביצים לנו. את שאהבה נפשי ראיתם? כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי. ומה בהמשך? בהמשך הוא אומר, יפה את רעייתי כתרצה. מסביר האלשיך הקדוש, מה זה כתרצה? תרצה הייתה צדיקה, אלא שפחות צדיקה מהאחרות. ככה גם עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, יפה את רעייתי. זה שאני מסתיר פניי מכם, זה לא כי אני לא אוהב אתכם, כי אתם לא צדיקים, כי אתם לא בסדר. לא, אתם צדיקים, רק לא כמו בבית ראשון. יפה את רעייתי כתרצה, שהיא הייתה צדיקה, רק לא כמו האחיות שלה. כך מסביר האלשיך הקדוש. נסיים בענייני המגפה הנוראה הזאת שנקראת קורונה, שאנחנו כולנו חוששים ומתפללים ומקווים שהקדוש ברוך הוא ירחם על עמו ישראל, ושיסיר מאיתנו יגון והנחה. צלצל אליי אתמול הרב יעקב ישראל שטיינהויז, ואמר לי שהרי האדם שהולך בלי מסכה, אם הוא חולה חס וחלילה, יש 75% שהוא ידביק את השני, גם אם השני עם מסכה. זאת אומרת, האפשרות להזיק בלי מסכה היא נוראה ואיומה. לעומת זאת, אם החולה הולך עם מסכה, והבריא הולך בלי מסכה, 5% להידבק. ואם שניהם עם מסכה, 1.5% להידבק. אז הוא אמר לי, סדר נזיקין כתוב, הרוצה למהווי חסידה, מי שרוצה להיות חסיד, אז לקיים מילי דנזיקין. זאת אומרת, שיעמיד את עצמו, את המילים שלו, בנזיקין. מה פירוש להעמיד את המילים שלו? שישים מסכה. אז הוא מעמיד את המילים שלו. ועל ידי זה, הוא לא יזיק לאחרים. זה נקרא חסיד. רוצה למהווי חסידה, אז לקיים, תעמיד את המילים שלך, לקיים מילי דנזיקין, שלא תזיק לאחרים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ושישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו, ושיהיה לכולם שבת שלום והרבה בשורות טובות. השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן, שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין. חזקים, מחוברים, משדרים.